Shoot, Abba. So the book and will say, "En yesh layot sheftot abaya, or she tavoy sicha suchefet ve teshnat metziut me'alaf atav." So the bad baya she muvnet b'teva adam, shehi nimtzet b'todah enoshit v'timatzei l'orech yamin, shebe'etzem chashuv l'orat ha'mudaut. חשוב מדי פעם לעורר את הנושא, להצביע על כיווני המחשבה, אבל כבין נושאים אחרים בחיינו, מדובר בנושא שבסופו של יום, עוד כמה שנים, נצטרך לעמוד פה ולעורר מחדש את הנושא, כי כאמור, מדובר באיזה מתח בסיסי בטבע האדם. אני מתכוון לנושא של תפילה. אנחנו נקרא בשבת, ואברהם עודר עומד לפני השם, אברהם בא, מייסד תפילת שחרית, וראשונה בעצם אפשר לומר, פוגשים מגע בין האדם לקדוש ברוך הוא, לא שקדוש ברוך הוא בא ומצווה לאדם, אלא שאדם פונה בקדוש ברוך הוא בבקשה, לא כאדם הראשון השם, אולי אפשר לא כאדם או כקין שמרגישים נאשמים, אלא אדם בא ופונה לקדוש ברוך הוא ויוצא איתו דו שיח. ושאמר כך, כשאברהם פגש את הקדוש ברוך הוא, כשהוא הגיע לאמונה, כשהוא התחיל לשתת בדעתו, וגילה שיש מנהיג לבירה, אברהם לא הסתפק בכך שהוא גילה שיש מנהיג לבירה. הוא לא בא ואמר, יש כוח עליון, וזה ידע פילוסופי, ואני יודע ומבין עכשיו מי הוא בא לבירה, אלא הוא החליט יתר מכן שצריך ליצור קשר עם בעל הבירה, צריך לסמך את יחסים, שהוגיש שהקדוש ברוך הוא איננו רם וניסה ונשגב ומנותק חס ושלום, אלא אברהם מבין בעומק נפשו שבכל מקום שמוצא גבורתו שם אתה מוצא עם ותנותו, שהקדוש ברוך הוא שוכן בקרב העולם האנושי, נמצא במגע עם האדם, וכאשר אברהם מפנים זאת, הוא גם פונה לקדוש ברוך הוא, והוא גם מתחיל לדבר איתו, נהיה איתו דיאלוג, לשבח אותו, לבקש ממנו, להודות לו, ובעצם בכך הוא מייסד חוויה דתית חדשה בעולם, חוויית המגע והמפגש שקלה בתפילה. אנחנו נמצא גם את המדרש, הגמרא במגילה מקדימה בית מדרש בעצם מטלטל. אומרת הגמרא במגילה דף כ"ז, מהי דכתיב ויסוף את בית השם את בית המלך ואת כל בית ירושלים את כל בית גדול שם ואש, בית השם זה בית המקדש בית המלך וכולי, ואת כל בית גדול שם ואש, רבי יוחנן משה בן לוי חד אמר מקום שמגדלים בו תורה ואחד מהמקום שגדלים בו תפילה. יש כאן שתי הצעות, מה זה בית גדול, מה זה בית שבו משקיעים עבודת השם, מה זה בית שמוקדש ומיוחד עבודתו יתברך. אחד מדבר בית שיש בו תורה, והשני מדבר בית שיש בו תפילה. כשם שנמצא בספרי, ולעבדו בכל לבבכם, איזה עבודה שבלב, תיאחת מאוד עבודה שבלב זו תפילה, ודעה שנייה אומרת, עבודה שבלב זו תורה. ואם אנחנו רוצים באמת לעובדו בכל לבבינו, רוצים לגדל את שמו, רוצים לגדל בית המדרש, צריכים לשאול את עצמנו, לא רק איך נגדיל תורה ונאדירה, אלא גם איך נגדיל תפילה ונאדירה. איך נעמיק את התפילה, איך נשפר אותה, איך נתחבר אליה, כשם שאנחנו שומעים את עצמנו, איך נגדיל תורה, איך להרחיב אותה, איך נגרום לה להפיץ אור גדול יותר. כך צריך לשאול שאלה זהה לגבי תפילה. ואדם שבא לישיבה בשביל לגדול בתורה עבודת השם, אז הוא בא לישיבה בעצם לא רק בתורה, אלא תורה, עבודה וגמילות חסדים. הוא בא לגדול בכל אחד מהתחומים הללו חשוב ביותר, והוא בא בבית הזה, בחדר הזה, גם בשביל להגדיל תורה וגם בשביל להגדיל תפילה. ויתרה מזאת, חז"ל הרחיבו על הקשר שבין שתי התופעות הללו. רש"י בעמוד הראשון של הש"ס מדבר על כך שעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, וגם ברוך הוא מדבר על כך שאדם אמור להתפלל בין עמוד ידי גרסי, הוא מתפלל במקום שבו הוא לומד, לפי קבוצה אחת של ראשונים, אפילו ביחידות על פניין במקום אחר, כי אמור להרגיש את הזיקה עמוקה שבין תורתו לבין תפילתו, שבשניהם הוא נכנס למערכת היחסים הקדוש ברוך הוא, שבשניהם הוא פונה אליו, נהיה שותף לו, נהיה בדיאלוג איתו. ואדם שמחפש את קרבת הקדוש ברוך הוא אמור למצוא זאת בשני המקומות הללו, גם בתורה ובתפילה. ואם כאמור אנחנו יודעים מה, לדרוש את השם, ושאדם הולך לישיבה ומחליט להקדיש שנים מחייו בשביל לדרוש את הקדוש ברוך הוא, הדרישה הזאת נעשית גם דרך תורתו וגם דרך תפילתו, ולמען האמת מהחיבור שביניהם. ולכן לא יהיה איזה מיותר להקדיש כמה מילים באמת לתפילה וכיצד מעמיקים אותה. וכאן צריך איזה פרדוקס. דיברתי על תורה ודיברתי על תפילה. מצד אחד, לא תמיד קל להסביר מדוע צריך ללמוד תורה. למה לימוד עיון היא נדבח כל מרכזי במדת השם. ברמה התיאורטית הפילוסופית, לא תמיד הדבר קל להבנה. קיימת ספרות שלמה מנפש החיים ואילך, שבעצם עוסקת בהסבר מדוע חשוב ללמוד תורה או להקדיש את החיים לתורה. מהי משמעותה? אפשר לומר, שאלה מובנת. צריך כך לומדים משפטים, לומדים ידע שבסופו של דבר משפטי, ולא תמיד קל להבין מדוע ולמה עבודת השם של אדם אמור לעבור דרך לימוד בבא קמא, בבא בתרא וכן הלאה. הנושא ראוי וחשוב ביותר, בשביל להקדיש לו שיחה נפרדת בהזדמנות בלי נדר. אוקיי, רק מציב לעובדה, הדבר איננו בהכרח אינטואטיבי, הדבר איננו בהכרח מובן מאליו. ממי עליית החסידות, השאלה הזאת נזרקת בחלל פעם אחר פעם. תלמידים שואלים כל הזמן, וזו אחת השאלות שחוזרת את עצמה לאורך השנים, מדוע ללמוד בעיון, ומדוע הוא מגדיר שכך הרבה שנים ללמוד. לצערנו, חלקים מהציבור אינם מכירים בזה, לא מבינים את לא רואים את התורה כערך בפני עצמו, אלא כך מכינה לדברים אחרים. אבל השאלה היא בוודאי שאלה שהיא חשובה, ואיננה, והתשובה איננה מובנת מאליו. לעומת זאת, תפילה היא מהדברים הבסיסיים והאינטואיטיביים ביותר, וכן הדתיים, ומאיתה זאת צריך תמיד אוהב לומר, כמו אומרת בתחילת בבא קמא, מהי אדם מבאר? מבאר פרסו של דבר, מבקש בקשות, שואל. אומר בעצם, הגמרא בבא קמא מגדירה את האדם לא כיצור חושב, לא כהולך השניים, אלא כיצור מתפלל. אני מתפלל, סימן שאני קיים. אני קיים, אז אני מתפלל. התפילה בעצם באה לנו, כמו שאדם צועק לאבא ואמא, אינטואטיבית. איש לא לימד אותנו לצעוק להורים שלנו, פשוט גדלנו כך, מדובר במשהו שמאוד אינטואטיבי ומובן, ולא צריך לעבוד בהסברים. כמו אנשים שעשרות אם לא מאות אנשים שאלו אותי במשך השנים מדוע חשוב ללמוד עיון, ואיש לא שאל אותי מדוע חשוב להתפלל. כי כאמור התפיסה הזאת שתפילה היא האלף בית של קשר לקדוש ברוך הוא, הוא מובן לנו מאליו מסיבה פשוטה, פונים אליו בצורה ישירה. אדם מדבר, מובן לנו מאוד, אם אני מחפש את קיבת השם צריך לדבר איתו, צריך לשוחח איתו. ואכן ביגוד ותלמוד תורה אנחנו נמצא תפילה בכל האומות, ומה ומה הוא תפילותיה, ומה ומה ואלוהיה, אבל משותף לכולם שמבינות את הצורך לפנות בתפילה למורון. מצד אחד תפילה, מדוע צריך להתפלל, מדוע אדם צריך לפסות להתפלל, מה משמעותה, בו ולעקרוני יחסית קל ופשוט להסביר, ולמה האמת לא תמיד צריך להסביר. המעידך שמגיעים לביצוע, ההפך הוא הנכון. שגח את האנשים שמגיעים לישיבה, לתת להם כלים, מיומנויות, איך ללמוד, כיצד ניגשים לסוגיה, איך קוראים דף גמרא, איך מנתחים ראשונים, איך מגיעים לספרות, איזה סוג כדאי להתחפש באיזה סוגיה. יש מכלול שלו של כלים, כלים אינטלקטואליים, כלים לימודיים ולמדניים, מסרות לימוד, ידע שאנחנו מעבירים מדור לדור, כמות טכניקות לימוד. בסך הכל אפשר לשים אדם לתת את הכלים, וכמובן זה לא דבר פשוט גם כן, והגמרא אומרת מה יעשה אדם ויחכם, יעובב בתפילה ויתפלל מי שהחוכמה שלו. אף פי כן יחסית קיימות בידינו די הרבה דרכים כיצד ניתן לעזור לאדם להתקדם בלימוד. שם כך כמה אנחנו מקדישים פה שיעורים ועוד הרבה מאוד זמן בשביל לקדם את הלימוד. לעומת זאת תפילה קשה מאוד אני כלים לאדם, בבית הקשה לתת כלים לאדם כיצד להתפלל. עוד מה זאת אחרת, אדם נמצא כמה שנים, מרגיש שהוא מתקדם בלימוד, מרגיש שהוא רוצה להתקדם יותר אמנם, בכל זאת מתקדם בלימוד, מרגיש שהוא מסתכל אחורה, הוא לא באותו מקום שהיה בתחילת הדרך, שמעבר כמה שנים הוא יכול להסתכל ולראות כיצד להתקדם. ולעומת זאת, בתפילה, בפני אדם מרגיש תסכול, אדם מרגיש שהוא לא בכך להתקדם, שהוא לא דווקא יתפלל טוב יותר, אולי אדרבה, אולי פעם הוא יתפלל יותר טוב, הוא ודאי מת, לא מרגיש שהוא יכול לייצר לעצמו כלים, שהוא רכש כלים. מחירות, ככל שאנחנו מדברים על כמה מובן מאליו הצורך להתפלל, כך קשה באיזשהו מקום להעניק כלים. במידה ידועה, זה הבדל שבין פעילות אינטלקטואלית, ששם איזשהו משהו אוניברסלי מסודר, לבין פעילות רגשית חווייתית, שבו יותר קשה לחנך או להעניק כלים. אבל הפרדוקס הזה אוכל נמצא מלד בלב נקרא לזה הדילמה הדתית, שבסופו של דבר אדם לא תמיד מרגיש את העוצמות בתפילה, וממילא התפילה נתפסת כמסוי, וכבר משתם את עשה תפילתך קבע, כי אדם מרגיש שהוא לא נמצא בזה סיפוק, הוא לא ידע כיצד לקבל. זה כמובן לא מתחיל מן האדם. כבר חז"ל אומרים לנו, נצאת כרגע מתוספות במסכת ראש השנה, הגמרא מדברת שם עיון תפילה, עיון תפילה דהכה כאילו דגל פשוט, דגימל דברים אין אדם ניצול מהן בכל יום, וכחשיב עיון תפילה, כלומר שאין מחווה ליבו בתפילתו. ראי נראה שטוס מסביר את הגמרא, כל יום אין אדם ניצל מזה. כשאין אדם מחווה ליבו בתפילתו, זה מציאות א' אוניברסלית וב' יומיומית. אין אדם מחווה ליבו בתפילתו. וממשיכים בציטוט נוקב, כדי אמר בירושלמי דברכות, אמר דחי הרבה, בכי הגדול, לא איזה דמות אלומה, שולית, סערורית, אבל בכי הגדול, שחלקו כמובן בתורה שבעל פה ובהשארתה עצום, דבר בכי הרבה, מן יומה לא כיוונת אל אחד זמן. כל חיי הצלחתי לכוון פעם אחת בית אחד זמן בית נחרב לי והרב בליבי ואמרי מן עלל כמו מרקה קדומי הקרפטו ויש גלותה. קיצור, התחיל את רשתת בבורסה, בטבלה של הליגה, בכל מיני דברים אחרים, וכמו שכולם מכירים, בעצם אדם עומד בתפילה, רגליו צמודות ונפשו משוטטת בכל משות וארץ והתהלך בה. ומשכים לתות לצטט, אמר בימנה מחזיק אנא טיבו לרישי תחי מתי למוד עם הביקר מגרמי. זאת אומרת שאני בעצם מודה כל יום לחוט השדרה שלי ולגב שלי או לראש שלי שמשחרר תגובה פבליונית שבה אדם גן המודים אוטומטית הוא קורע, כי מתוך הריכוז ומתוך תשומת הלב הוא בחיים לא זוכר לעשות את זה, אלא ברוך השם יש לנו כבר רפלקס מותנה שבו מגיעים למודים והגב יודע להתכופף. כך מדברים לעצמם גדולי המוראים, ואין פלא אם כן שגם אנחנו מרגישים כך, כי כפי שאמרתי בהקדמה, מדובר בבעיה בסיסית ביותר ויסודית לאדם. אבל איתן אני אספר סיפור על אדם שהתיימר להיות איזו בשורה דתית חדשה גדולה. באו לבש ושאלו אותו אם יש דברים בגולום, האם האדם הזה באמת איזה אדמור רציני. אמרתי, שאלו אותו אם יש לו פתרון תגד מחשבות זרות בתפילה. אם יש לו, סימן שהוא מזויף. והבעיה הזאת כאמור מלווה אותנו בחיים היומיומיים. אני רוצה כאן כרגע קצת לעמוד עליה, קצת לנסות להסביר אותה, וגם להצביע כאמור על כלים שלא יפתרו את הבעיה, אבל יכולים בכל זאת לעזור, אני מקווה. חשיבות התפילה, אמרתי כל מובן מאליו, מובן מאליו. עם זאת, בואו נעשה קצת להתעכב על כך. זה לא רק כי אדם מגיש במצוקה או בסכנה, והוא צריך הצלה, כי הוא אנא השם הושיע נא, כי בא מים עד נפש, תמוץ סלבוני, אני מרגיש לולי חסדך ועמיתך, אני תכף נופל לתהום, אני תכף חס ושלום מרת, מת ברעב, בצמה, במחלה או מה שלא יהיה, ולכן תן לי רפואה, תן לי פרנסה, תן לי גאולה, תן לי דת. זה חלק מהסיפור, אבל זה לא רק בגלל שאדם צריך משהו, אלא זה בגלל שהוא מרגיש את הקשר ואת הזיקה למקום. בעצם יותר משחשוב הבקשה לקבל הענות, זה עצם ההרגשה למי אני פונה כשיש לי בקשה. כפי שאמרתי קודם, אדם במצוקה, הוא ישר פונה להורים שלו. הוא צריך עצה כלכלית, הוא צריך עזרה משפטית, הוא יסתבך באיזשהו בעיות משפטיות, הוא סתם ככה מאוד מרגיש חלש וחסר אונים, הוא פונה אינטואיטיבית להורים שלו. אסיין אל ההורים הוא חזר, אסיין אל ההורים. ולמי אדם פונה בגיל מבוגר יותר? הוא אומר, פנייה לקדוש ברוך הוא כבן המתחתה על אביו. כשם שאנחנו כאמור פונים להורים אינטואיטיבית, ככה מרגישים לא רק שהם חזקים יותר מאיתנו, אלא שהם קרובים אלינו, שהם דואגים לנו, שאנחנו בשר מבשרם, שאנחנו קרובים ושותפים באיזו שותפות קיומית. כך אדם פונה לאביו שבשמיים. הוא נושא למרום עיניו, כי יודע שיש לו שם אבא בשמיים, הוא יודע שיש שם הקדוש ברוך הוא שיושב ומאזין ונמצא שם בעבורו. זה לא משנה כרגע אם הוא נענה או לא, הוא יודע אבל שהוא נמצא שם בשביל לשמוע אותו, בשביל להתחתה עליו, כבן מתחתה על אביו. בקטע נפלא בירושלמי שאבא ציטט פה הרבה פעמים, הירושלמי כותב כך, מה הפסוק, ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים, אשר לא אלוהים קרובים אליו. מה זה אלוהים קרובים? מה משמעות הביטוי אלוהים קרובים? אז אומר הירושלמי, אמר להם לתלמידיו, קרוב וכל מיני קריבות. דאמר בפי חשב יהודה בסימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה. מתמה ייסו על כתף, יזלו, סוף דבר לא ימו בבית, הוא צועק עד שמות, ולא ישמע ולא ישם מצרתו. בעצם זה המיתולוגיה. נראית קרובה. הדמויות שם מולבשות בלבוש אנושי, שם צורה אנושית, יש להם רגשות אנושיים, קינה, אהבה, שנאה ומה שלא יהיה. הדמויות המיתולוגיות מתוארות, גדולות יותר, חזקות יותר, אבל בלבוש נורא אנושי. אבל לא אכפת להם מבשר ודם בכלום. אם בשר ודם מפריע להם, אם חובטים אותו כמו איזה זבוב בידי נער, אם בשר ודם נתקע בדרכם, נזים אותו הצידה, ובשר ודם פונה לא כי הוא חושב שלאילים המיתולוגיים אכפת ממנו, אלא הוא פונה בשביל לברוח מזעמם, בשביל שם ימסו אותו, נראה קרוב, נורא אנושי ונורא לא רחוק. כן, שם שום אכפתיות, בשום השגחה, בשום שיתוף גורל. ולעומת זאת, הקדוש בו נראה רחוק, ואין קרוב ממנו. דם הלוי, מארץ אלוקי המלאך ימי עוד שנה, ומאוקי אלוקי המלאך תק שנה, ויש אלוקי התק שנה, וכן לכל אלוקי ורחי, וכו' וכו'. ראי, כמה הוא גבוה מעולמו. הקדוש בו טרנסצנדנטלי ונשגב, שוכן עד ומרום, אינו נמצא בעולמנו, אינו דמות הגוף, אינו גוף, אינו אומרת, אינו דומה אלינו, אין מיתה דמיון ושווים על קדוש, אבל הוא קרוב במובן הזה, שמר ירושלמי, ראי כמה גבוה מעולמו, אדם נכנס בית הכנסת, ועומד אחרי העמוד, מתפלל בלחישה, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו, שנאמר וחנה עם דעת הליבה, רק שפתי הנאות וכאלה ישמע, אדם בא במצוקה, נפש שבורה, שמר לה במצוקתה, נפש שסובלת מעקרות, מפוריות, סובלת מהבעיה שבתוך ביתה מקליטים אותה, עולמה קשה ביותר, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתה, ואז נחשוב זה רק חנש וגם רוחנית גבוהה, אומר ירושלמי, וכן כל בריאותיו שנאמר, תפילה לני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, כי אדם המשיח באוזן חברו והוא שומע. זו משמעותה וחשיבותה של התפילה. להיכנס בית הכנסת, לעמוד אחרי העמוד, ולהרגיש כאדם המשיח באוזן חברו. זו השאיפה וזו הידיעה. אבל כמו היא קשה להשגה. ומדוע? וכאן כמובן הקושי. אנחנו מנסים לגשר על אותו מרחק אינסופי. אם התפילה איזה מערכת יחסים, אם התפילה היא ניסיון להתחבר, להרגיש קרוב, אזי קיים פער תום אינסופי בעולם הזה, מעולם שמעבר אלינו. אנחנו מנסים לגשר, לדבר בעצם עם דמות, לשוחח עם דמות שאנחנו לא רואים אותה. אנחנו נמצאים בעולם הזה, לא רואים את הקדוש ברוך הוא, לא מרגישים אותו, צריכים לגשר על פער אינסופי, אינסופי במובן העמוק והבסיסי בתוך המילה. וכאן גם על הקושי. אלא שבגוד אם אני מדבר עם חבר שלי, אני רואה אותו מולי, אני יודע שהוא מגיב. אני מדבר אותו מולי, אני מדבר אותו מופשטת, אני קשה לי מאוד להרגיש את הקרבה ואת הזיקה. וכאן מרת, על מנת לסבר את האוזן, ושאר לדבר פה אף רק במטאפורות, אנחנו מנסים ויכולים להרגיש לפעמים קשר וזיקה ללמוד שמעבר אלינו. אדם הולך בית הקברות, נמד מול קבר, הוא משוחח. הוא כמובן מבין שהאבן לא שומעת. הוא יש באיזשהו מקום שהוא פונה מאיזשהו אבותיו הנפטרים, שוכני האפר, נמצאים בעולם אחר, עם פער טרנסצנדנטלי ממנו גם כן, ובכל זאת הוא לא מרגיש שהוא שוטר, שהוא זקוק לאשפוז, אם הוא יעמוד באמצע הרחוב יעשה זאת, נאשפז אותו. אבל כשהוא עומד בקברות, הוא מרגיש שהוא מצא שם בנקודת המעבר או הגשר שבין עולם הזה ללמות אחרים, הוא מרגיש שהוא מסוגל איכשהו לפנות, ובדרך לדרך הוא מרגיש הרבה פעמים שהמילים עולות למעלה, שהם לא חסרות משמעות. ופעם אחרי פעם הולכים לחתונות, ושומעים שבדחת החופה מכריזים על כך, שנשמות הנפטרים מצטרפים אלינו. לא בא כרגע לדבר על המשפט כשעצמו, אלא התחושה. זאת התחושה, אדם מרגיש שהנפטר מלווה אותו, שניתן לגשר בין עולמות. ובוודאי וודאי, קדוש ברוך הוא שהוא אכן מגשר בין עולמות, ניתן לחוש את הקשר הזה. ניתן לפנות למות אחרים. ולאמיתו של דבר, אני יודעתי, כולנו שלא במודע חשים זאת. רק שאנחנו לא תמיד מודעים לכך, ולא תמיד מודעים לגודל ההישג שלנו. אדם משוחח בטלפון. על פניו זה מגוחך. דבר פלסטיק. אם הייתן למישהו פה טלפון צעצוע שקונים לילדים, הוא ירגיש מגוחך ביותר. אפילו כשאנחנו מדברים בטלפון אמיתי והקו מת, אז אדם מרגיש שפתאום נורא מוזר, אם לא מגוחך, ימשיך לדבר. כמעט, אני דבר פלסטיק, כמעט, אני מטורף, לא יודע את ההבדל בין סובייקט לבין אובייקט. לא ניתן מרת, יבוא, אם היה בא מישהו מעולמות, מישהו בא לפי 100 שנה, אם היה מישהו במאה ה-19, נכנס לך מהרת זמן, מגיע למאה ה-20, והוא יודע, כולם דברים פלסטיק. אנשים עומדים בתור, אלפי אנשים, כולם מדברים כאמור לתוך שופרות עם פלסטיק. הוא היה חושב שמדובר בעולם הזוי. הוא בצדק. מבשרי איך זה זאת. בצעירותי לא היו פלאפונים. היית רואה אדם עומד יד עץ ומדבר, או אדם עומד בחוץ במדרכה ומדבר, היית חושב כאמור שאו שהוא זכו בישפוז, או שהוא גר בצפת. לעומת זאת, לעומת זאת היום את רואה אדם באוטובוס מדבר אל עצמו, או את רואה אדם באוטו מדבר עם עצמו, זה מובן מאליו, אין לך שום בעיה לתפוס את זה. בצעירותי, אם אתה רואה אדם ניגש לקיר ועומד שם במשך דקה וחצי וחכה שהקיר ייתן לו כסף, אז כמו גם כן היית חושב מטורף. היום אתה יכול להיות תרחה מרכזית, 20 אנשים עומדים בתור, מחכים שהקיר יחלק להם כסף. עכשיו, מה כמובן קורה בכל זה? אנחנו מבינים דבר מאוד פשוט. אנחנו מבינים, אני לא מדבר על פלסטיק, אני מדבר לבן אדם. אני יודע שמאחרי הפלסטיק הזה, נמצא בן אדם ששומע ומאזין ומגיב. ולכן, כל דקב חי, כל עוד יש קשר, אני מודע לזה שאני מדבר עם בן אדם. ועל כן, אני לא חש מגוחך, אני חש, אני יודע שיש שם מישהו ששומע. לו הייתי שם מישהו בצד השני של הקיר, הייתי בונה פה מחיצה, ואומר לכם, תדברו, תצעקו על הקיר. אז מי שיודע שהקיר דק ויש מישהו בצד השני, אז הוא יתפוק בקיר או יצעק וירגיש נורמלי לחלוטין. מי שחשוב שהחדר ריק, או שהקיר מבודד את הרעש, הוא לא יוכל לעשות את זה. אני אתן לו מיליון דולר, הוא לא יכול לעשות את זה. אני אתן פה לכל אחד שיושב בחדר פה מיליון דולר לדבר עם פלסטיק או עם עץ. אף אחד לא מסוגל לעשות את זה. אנשים יכולים לעשות את הצגה. אף אחד לא יכול באמת לדבר דיבור אמיתי עם חפץ. ממילא, וכמוז, כל הדברים הללו, אנחנו יודעים היטב שזה לא המחשב ולא הקיר ולא הפלסטיק, אלה זה בני האדם שאני מגיע להם דרך הטלפון והכספומט וכדומה. וכך, זה בעצם, כשאדם נכנס לבית הכנסת ועומד מאחרי העמוד, הוא בעצם מרגיש לקדוש ברוך הוא. קראתי לפני די הרבה שנים שהוא קטע אוטוביוגרפי שכתב אורי זוהר כשהוא חזר בתשובה. הוא כותב שיש דבר קשה ביותר בתהליך חזרתו בתשובה, הייתה התפילה. כתוב האחרים בשלב מסוים הוא השתכנע מבחינה רציונלית שזה אורח חיים שרוצה לאמץ, הוא צריך לקיים מצוות. הבעיה בתפילה הייתה, הוא לא מסוים, הוא עמוד מול קיר, הוא דבר בקיר. לקח הרבה זמן עד שהוא הצליח להפנים שלא מדבר על קיר, אלא מדבר מישהו מאחרי הקיר. ואני חושב שבעצם, יש לנו איזה הישג הרבה יותר משמעותי כל הזמן. אנחנו, אברהם עודה עומד לפני השם, כל אדם בתפילה נמצא לפני השם. לא תמיד הוא מודע לזה, אני אחשוב על זה, איך הוא עומד ולמד מול קיר ומתפלל, התשובה היא, זה לא מול הקיר, הוא מבין שיש משהו מעבר לקיר, דהיינו הקדוש ברוך הוא, הטלפון עובד. והדבר הזה הוא בבסיס החוויית התפילה. וברמה זו אחרת, אנחנו מרגישים זאת, אם במודע, אם שלא במודע. לפני כמה שדיברתי על זה, אם... עכשיו כמובן, זה כשלעצמו אמור לתת לנו תחושה מרת, הרבה יותר משמעותית וחיובית, שנבין מה קורה עמנו. וכמו זה דברים ש... לא ניתן לעשות אחרת, ומי ש... מי שחבר זה פסיכולוגיה או באיזשהו... או בכך שאדם פשוט הרגיל את עצמו, אני מסכים בפול וחלוטין עם מה שבובלטן בנושא הזה, הסיבה היחידה של אדם יכול להרגיל את עצמו, כי אכן ישנה מציאות אובייקטיבית כזאת. אם לא הייתה מציאות אובייקטיבית כזאת, הרגל לא היה מביא את האדם לנקודה הזאת. אבל לא אחי בזה כרגע, מקוצר הזמן. עכשיו, פה אני רוצה אומר את הנקודה הזאת, לעבור לנקודה הלכתית, בשביל לגבות אותה. אחד הקטעים הידועים, בכלל במסכת ברכות, ובעולם הבריסקאי בפרט, זה קטע של רב חיים שמסביר שיש שני דינים בכוונה. רב חיים מסביר שם, סתיר ברמב"ם, יש אחרים שאומרים את הרמב"ם אחרת, לדידו קיימים שני סוגי כוונה. א', אדם מודע לכך שהוא עומד בתפילה. נקרא לזה מעמד התפילה. הוא יודע לפני מי הוא עומד. ב', כוונת המילים. כשאדם ניגש בסופו של דבר, הוא מבקש, אם דיברתי קודם, אם הילד מתקשר להורה, הוא מבקש בקשה. שני דברים מתרחשים. א', ההורה מרגיש קשר וקרבה לילד, והילד מרגיש קשר וקרבה להורה. שנית, ההורה עוזר לילד לפתור את הבעיה. אם ילד מתקשר ורוצה עצה לגבי הלימודים שלו, לגבי להשקיע את הכספים שלו, הדבר החשוב יותר להורה זה עצם העובדה שהילד פונה אליו. אבל, כמובן, אם הוא הורה טוב ומבין עניין, אז הוא אומר לילד, אני ממליץ לך כך וכך, או הוא אומר, את הילד גדול תסתדר לבד ואתם מזה יותר ממני, או הוא אומר, תסתדר לבד כי חשוב שתהיה עצמאי, אבל יש גם רווח כזה. ובכל תפילה אנחנו עושים שני דברים. בעיקר להרגיש את הבן המתחתה אל אבי, אבל, או את העבד העומד לפני אדונו, עבד הבא לבקש פרס, הבא לבקש פרס מרבו. אבל מאידך אנחנו גם רוצים, גם את הרפואה וגם את הפרנסה, וגם את הגאולה, וגם את השבת המשפט, וכן הלאה. רב חיים, הראשון, יש כוונה אחת, שצריכה ללוות את האדם לאורך התפילה. וזו הכוונה לפני מי הוא עומד. הכוונה השנייה, כוונת המילות, אופטימלית, צריך גם את זה לעשות, לאורך התפילה. אבל כפי שאמרתי קודם, זה קשה מאוד על האדם, קשה לו להתרכז, ממילא מה הוא עושה, אז... הלכה מסתפקת, ברכה ראשונה, לאחר מכן גם בזמרת, באיזשהו מקום ויתרנו. חברים, תשתדל כמה שאתה יכול, כמה שאתה לא יכול, אז בפעם הבאה תשתדל. וכך, בעצם, תורה בחיים קיימות, שתי סוגי כוונות קיימות. לענייננו, הכוונה הראשונה, מה שדברתי קודם, שאדם ניגש לעמוד, הוא מרגיש, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא שנמצא מעבר לעמוד. הוא מבין שהוא עומד לפני השם. זו המשמעות ההלכתית של מה שמעתי קודם, המשמעות הרוחנית של האמירה שלו, שבעצם לב ליבה של התפילה, הכי המרכזי זה לאו דווקא מילים, לאו דווקא קראת המילות, עצם החוויה שאדם יודע שהוא עומד בתפילה, עצם התחושה שהוא מתעצר לפני הקדוש ברוך הוא. זה הרבה יותר חשוב, גם מבחינה דתית, גם חיים חתית, כי הלכה פה מגבה את הנקודה הדתית. אתן דוגמה. ילד מתקשר להורים שלו. עכשיו, ההלכה מעוניינת, אם מדועת מדרבנן, על קשר רציף. הורים שלכם מעוניינים שתקשרו פעם ביום, פעם בשבוע, וכדומה. עכשיו, ילד יכול לומר לעצמו, אני מתקשר פעם ביום. ואומר שלום, או פעם בשבוע אני אומר שבת שלום, כמובן שהוא מתקשר, זה חסם גם מדי צליחה. מה נשמע, מה התוכניות, איך היה, וכן הלאה וכן הלאה. כמו הדבר קריטי, זה בעצם, עצם הטלפון. הצלצול, הרבה פעמים את הילד מתקשר, ואחד מההורים לא נמצא, מתח ראשון, מחוץ לבית, אז לא היה, אז הורי א' והורי ב', הבן התקשר ומסר דרישת שלום. זה חשוב, כי למרות שלא תקשרת, אתה יודע שמערכת היחסים היא מתפקדת, היא עובדת, וכאן כאמור אדם יכול לבוא ולהיה שיחה טובה מצוינת. צד שני, הוא יכול להיות משהו עמם, הוא יכול תוך כדי השיחה להסתכל במחשב, לשוטט ברחבי הרשת, הוא יכול לדע לסדר כל מיני דברים בבית. ברור שהשיחה הזאת פחות טובה. אם אדם מנהל שיחה שהוא מרוכז, הוא ממוקד, הוא מרחיב, הוא מרגיש שמת, שהשיחה קולחת, זה הרבה יותר טוב. כי אז יש לו גם את הקשר התמידי, וגם את החלפת המידע ואינפורמציה. אבל יש חשיבות רבה, גם אתה מתגשר, אומר שבת שלום, ואתה תוך כדי זה חולם, ותוך כדי זה לא שם לב בדיוק מה שאומרים, ולא שם לב למשפט שאמרו לך, ואתה מגיב איזשהו כן או לא סתמי. זה פחות טוב. אין כוונת המילות, אבל עדיין יש את הקיום הבסיסי, התקשרתי הביתה, אמרתי שבת שלום. יש גם בתפילה, כשאדם מתחיל, דעתו מתחיל לשוטט, והוא לא שם שקורה במודים, והוא לא שם למה שקורה בכונן הדעת, או מה שקורה ברפאינו, אמנם הוא לא הרוויח את כמות המילות, אבל עדיין הוא התייצב, והוא נעמד לפני קונו, והוא הכיר במערכת היחסים שבינו והקדוש ברוך הוא, והדבר הזה לא פחות חשוב מאשר כאמור עצם הוא יותר חשוב מאשר המילים כשעצמן. וזה חלק מקרוב בכל מיני קריבות. יש את הקרבה של עצם הקשר, ויש את הקרבה אחר כך של הדאגה למילוי צרכים וכדומה. שכמת, ופה אני רוצה להגיש נקודה קריטית. חשוב ביותר להבין גם בתורה וגם בתפילה, שהישג חלקי הוא הישג. מי יש לו מנה רוצה 200, שיש לו 200 רוצה 400. מי שיש לו, מי שאמור שלו 100 ויש לו רק 50, הוא צריך לרצות יותר. אבל עדיין ה-50 האלו הם לאו בית הזוטו איתה. אם אדם יאמר לעצמו הכל או כלום, אם אני לא משיג מה שאני רוצה להשיג, אז היי אפס, הוא משחק לידי יצע הרע. או יותר כאן, אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא בכל לבביך, שיצע הרע עוזר לעבדת השם, אפשר חס ושלום שיצע הטוב יעזור וישראל יצע הרע. כי יצע הטוב שרוצה הישג טוטלי, יצע הטוב שאומר שתפילה ש-50% היא לא שווה, היא בעצם משחקת לידי יצע הרע, שמביאה את האדם לחשוב, אז אם ככה, כלום. וחס ושלום, 50 זה פחות מ-100 וזה הרבה יותר מ-0. צריכים בלימוד, מי שמרגיש שהוא הביא חצי מסוגיה, אז פעם הבאה יקווה שיבין יותר, יתפלל שיבין את כל הסוגיה, אבל שיבין, שיבין חצי סוגיה זה הישג עצום. הרבה יותר מה שבכלל להכיר את הסוגיה ולא יודעת שהיא קיימת, ולא להבין ממינו משמאלו. וכך גם בתפילה, מערכת יחסים חלקית, תפילה חלקית, היא דבר עצום. כשאתי קודם גם עצם ההתייצבות, זה בעצם לב העניין, זה לא 50% זה 80%. כשאדם מרד מרגיש, אוי ואבוי, אם אדם יתייאש וייתן לייאוש, לומר לו, אם לא עשיתי הכל, לא עשיתי כלום. זו טעות חמורה ביותר. אני צריך אמר עצמו, כל יום, אם יש לי 100 עוד 200, אבל בשמח גם ב-100, נדמה לי שלרובנו היום, הצד יצרה זה לא, הבעיה שלנו איננה, הבעיה המרכזית שלנו, שהיא לא היא הנקודה הזאת. שאנחנו, אם ככה, לא עושה שום דבר. אנחנו כל הזמן חשופים, שאת התסכול, מהבעיה שלנו לא גאווה על עודף הישגים, אלא שהענווה על היעדר הישגים, או הכינות אפילו היעדר הישגים, הרבה פעמים נזיק לנו יותר משהו הגאווה על ההישג. אז אל תתפסו לגאווה כזו שלום, אבל יש איזשהו סיפוק מסוים. סיפוק גם מהישג חלקי. זה אומר עצמו, פעם בה נשיג יותר. אבל אוי ואבוי אם ענווה תתרגם חס ושלום לייאוש ובעצם להרמת ידיים. שמה בכל זאת ניתן לעשות? ראשית, כמו מערכות יחסים, ככל שהדבר, ופה נקודה שהמיטל הדגיש בשעתו בפעמים, חלק מהבעיה בתפילה היא כך שאדם מתפלל דברים מופשטים. כשאדם מתפלל דברים מופשטים, הוא לבד, צריך לדעת, הוא מרגיש אותי קודם. הוא מנותק מסביבתו, הוא לא מדבר מהשכנים שלו, הוא לא מדבר מהחברים שלו. מצד שני, הוא לא מרגיש מספיק את הקדוש ברוך הוא מולו, אז הוא יודע ברמה מסוימת, אבל הדברים מופשטים מדי, הוא לא כאילו מרגיש שהדברים מספיק רלוונטיים, להפוך את התפילה לרלוונטית. איפה את התפילה הכי טובה והכי עמוקה והכי מרשימה? בבתי חולים. כי שם היא רלוונטית לחלוטין, אדם לא מתפלל משהו מופשט, על משהו שלא יודע אם הוא צריך או לא צריך, הוא יודע על משהו שמול העיניים שלו, הוא צריך תשובה בזמן אמת. הוא צריך שהחולה בחדר ניתוח יצא משם בריא ושלם. הוא צריך שהחולה שלו יבוא את הלילה. שם אין שרי דברות לא ננעלו, שם מתקל מאוד לכוון. והחוכמה היא להפוך את הצרכים היותר מופשטים, יותר משמעותיים, יותר מיידיים ומוכרים, פחות מופשטים. בחלק על ידי כך שנגביר אצלנו את החשיבות של הדברים הללו. אני משוכנע שאנשים שבועלת ביום עצמות, אנחנו אומרים, ירושלים מלכה ואחרים תשוב, הרבה יותר בעוצמה מאשר בכל השנה. זאת לא צביעות, בשביל אותו יום אנחנו מרגישים חזק יותר את מערכת היחסים הזאת, מרגישים חזק יותר את המושג, ויותר קל לנו לכוון עליו. אנשים שהם להוטים מהנושא המקדש או הבית, קל להם יותר לכוון בתחזן העיניים שולחן צום ברחמים, מאשר אולי בברכות אחרות. אדם שחש בעומק נפשו את עלבונו של המשפט העברי, יתפלל יותר חזק בשביל שם וכן הלאה. ככל שאנחנו ניקח נושאים, רפואה זה הכי קל, לאחר מכן פרנסה, אבל יש להם כל מיני נושאים אחרים, שאתם יכול קצת להתייחס אליהם, להפנים אותם, וגם מציע לא לעשות הכל במכה אחת, כי אז כמו יצא אפס. כל שנה, כל חודש, תקדיש ברכה אחת, תיקח ברכה אחת, תתמקד בה. חודש אחד, תתמקד במשפט. חודש אחד, תתמקד בירושלים. חודש אחד, תתמקד במיגוע הרשע. כך, בצורה כזאת, הברכה הופכת להיות יותר משמעותית רלוונטית. שנית, התפלל על דברים שחשובים בחיים שלך כרגע. אתה נמצא בתקופת לחפש שידוך, תתפלל שידוך. אתה נמצא בתקופה לפני המיונים לגיוס, תתפלל שהמיונים יצליחו. אתה נמצא לפני הבגרות, תתפלל שתצליח במבחן. אתה מתמודד דילות אחרות, תתפלל אם זה משמע קולנו, אם זה דרך השבה, אם זה דרך הדיבור במקומות שמותר ורצוי להוסיף. אבל תהפוך את התפילה למשמעותית עבורך. לא שתישאר, זה משהו מופשט, עבור עם ישראל כולו. להפוך אותה לרלוונטית, לחיים שלך בנקודה הזאת כרגע. אם זה עשה בצורה נכונה ואחראית, ולא שאדם פתאום הופך את כל, יחסם הקדוש ברוך הוא רק שהוא רוצה שבמקולת יהיה את המעדן האהוב עליו. אלא שהוא מתפלל על דברים שחשובים לו ומשמעותיים עבורו, זה יקל לו בהרבה, כמו גם כן שהוא יהיה ממוקד. ואני יכול מניסיון, אדם שמתמודד עם בעיות קשות בחיים שלו, הוא ממוקד מאוד באותן תפילות, באותן רגעים. כולנו ממוקדים יותר ביום הכיפורים מאשר באמצע השנה, מי ששוחרר בתוך ביתו ממוקד יותר מאשר ביום כיפור, וכן הלאה, וכן הלאה. ונקודה האחרונה, עיון תפילה. לא במובן שפתחתי בו, עיון תפילה ללמוד. פשוט נעשות מאמץ מאמץ להבין. אם אדם מבין יותר, קל יותר הפוך את זה לרלוונטי יותר. אם אדם מחטט בתפילה, יש תפילה שלומית את המילים שלה, תתעניין מהמילים שלה, יש תפילה שלומית את הרקע שלה, תתעניין מהרקע שלה, יש תפילה שלא מבין מה המגמה שלה, תבדוק מה המגמה שלה. לא מדובר במאמץ גדול, מדובר במאמץ יחסית קטן, ואף בכן יוכל להניב פירות גדולים. ויחד עם זה, לא רק ללמוד את התפילה, גם להכיר שיש גם זה הכנה לתפילה. אם אדם מכין את עצמו, אם זה מבחינת למלבושים שלו, אם זה מבחינת פעולות, כגון רחצה, כגון הכנת הגוף וכדומה, בטוח גם בדקה אחת או שניים. אבל אם יוצאים איזה חיץ בין היום יום, בין המפגש, אני אומר לעצמו, אני יותר עדיין בזה תפילה, אני דקה לפני התפילה, אני יוצא ואני חושב, אני לוקח עצמי כל מיני, אני עומד בשחזת השעץ, אני לא דבר כרגע עם מחתית, כל מיני מחויב, אני מדבר ברמה פשוט של הטכניקה, זה עושה את התפילה משהו שונה, משהו משמעותי, משהו חשוב, והדבר הזה יש חשיבות בפני עצמו. ניתן לדבר עוד הרבה דברים אחרים, השעה כבר לא מאפשרת זאת. בכל אופן, פתחתי עלינו לעשות כל מאמץ להגדיל תורה ולהגדיל תפילה. אנחנו פה כציבור מנסים להגדיל תורה כציבור, מנסים להגדיל תורה, תפילה בציבור גם כן. פירוש. אני מתכוון שכל אחד יתפלל עמוק יותר וחזק יותר לעצמו, בשביל עצמו, לא בשביל, אבל גם אם כל אחד, אם תהיה אווירה חיובית, ואווירה של תפילה היא חשובה ומשמעותית עבורנו, אז יוצאת גם דינמיקה של כזאת, ואיש יעזור ולחיב יומר חזק, ואז באמת המגמה כמו השאיפה היא שהתפילה תתרומם, ושבקו העלייה שבו תפילותינו, כל משמעותיות וכל אברהם נוכל לעמוד לפני השם, ושומע תפילה ישמע תפילותינו.